לקפוץ למסקנות מהר מדי. זה מאוד מסוכן, כי אם אנחנו רואים איזשהו פאטרן שחוזר, אפילו בשתי רעיונות, אנחנו אומרים, אוקיי, יש לנו בעיה, וישר קופצים לאיזושהי מסקנה, שזה יכול להיות לא נכון. Press the radio button.
היי, אתם על רדיו בטן, אני יהודית אשר. נמצאת איתנו היום טניה נתיב. טניה היא חוקרת חוויית משתמש בסקאץ' ומובילה את קהילת דיזיין ריסרצ'. נשוחח עם טניה על איך עושים את המעבר למחקר, איך זה להיות חוקרת חוויית משתמש בסקאץ' ותוך כדי גם לעבוד רימוט. אז שלום טניה.
היי.
היי, תודה שאת כאן.
תודה שהזמנת אותי.
אז באמת לפני שאני אכנס איתך לכל נושא המחקר שהוא מאוד מעניין היום ונכנס יותר ויותר. מעניין אותי דווקא שתספרי קצת באמת על העבודה שלך בסקאץ' כשהיא גם רימוט.
כן, אז קודם כל לעבוד בסקאץ' ממש ממש כיף, כי זה מוצר שכל כך הרבה אנשים משתמשים בו, וזה באמת מרגש להשפיע על דבר כזה שבשימוש אצל המון המון אנשים. וזה גם כיף לעבוד עם המון המון אנשים מוכשרים, אז אני ממש נהנית שם.
ואיך באמת עובדת העבודה מרחוק?
אז עבודה מרחוק לא מתאימה לכולם. עבורי זה דבר נהדר, כי חיפשתי את זה. כי מה שחיפשתי, חיפשתי את הפלקסביליות. להיות גמישה בשעות. כי בדיוק חזרתי מחופשת לידה וחיפשתי כל מיני פתרונות איך אני עכשיו חוזרת להיות גם אשת קריירה וגם אימא, ושכל הדבר הזה יתגבש יחד. וחיפשתי כל מיני פתרונות מעניינים לדבר הזה כשחיפשתי את העבודה, ומצאתי משהו שנקרא We Work Remotely, זה איזשהו אתר שיש שם המון עבודות רימוט. והגשתי מועמדות לסקאץ' כי ממש התחברתי, אמרתי קודם כל, אוקיי, זה סקאץ', ואני חייבת לשלוח, וזה גם נראה לי ממש ממש מעניין, עבודה מרחוק. וככה באמת התחיל המסע שלי של עבודה מרחוק. אני יכולה להגיד שזה ממש, זה יכול להיות מאתגר, מכמה סיבות. קודם כל, זה בדידות שלפעמים תוקפת אותך, ואתה חייב פשוט לצאת החוצה ולפגוש אנשים. חוסר אינטראקציה בין אישית, שמי שרגיל לעבוד במשרד, שאני הייתי רגילה, כי הייתי עובדת בארגון די גדול, והייתי יושבת במשרדים, והמעבר הוא חד. אז ככה זה גם משהו שלפעמים חסר האינטראקציה בין האנשים. ואחד האתגרים שאני ככה למדתי תוך כדי שהתחלתי את העבודה, זה אתה צריך לדעת להתבטא ממש ממש טוב באנגלית, וגם להעביר את המסר שלך בסלק, כי תכלס המשרד שלך זה סלק. ויש כל הנושא הזה של השפה הסלקית, שכאילו יש לנו שפה של סקאץ', של ממש כמו אתיקט כזה של שאת חייבת לדעת איך להתבטא, איך לנהל פגישות, כי יש גם פגישות שהן פגישות וידאו, אבל יש גם פגישות שהן פגישות בסלק. ואז אתה חייב לדעת להעביר את המסר שלך כמו שצריך, עם עוד, לא יודעת, 10 איש.
איך באמת מתנהלות כאלה פגישות?
אז
כולם עובדים רימוט?
כן, כולם עובדים רימוט. ואתה לומד פשוט להיות זריז. קודם כל, לכתוב מהר, זה מאוד עוזר. להתבטא ממש טוב. לפעמים יש ככה משפטים שקצת קשה להעביר לך את המסר, שהוא לא מסר שאתה יושב מול בן אדם, וצריך פשוט לדעת לעשות את זה טוב. אני עדיין לומדת לעשות את זה טוב יותר, אבל אני חושבת שאני משתפרת.
אז אתם עובדים רימוט, מאיפה כל החברים במשרד שלכם, בסקאץ', מאיפה האנשים?
האנשים יושבים, החברה ממוקמת באמסטרדם, אבל תכלס יש שם, כל האנשים מפוזרים בכל העולם. יש לי אנשים שאני עובדת איתם צמוד שהם בכלל מקצה השני של העולם, והשעות קצת שונות. אבל אני כן אוהבת את הדינמיקה הזו, כי זה באמת עובד עבורי ממש טוב.
אז זה הרבה הבדלי תרבויות.
כן, וואו, טירוף, כן. אני בזמנו למדתי בתואר שלי, משהו שקשור על הבדלי תרבות ותקשורת בין אנשים בהייטק, וזה תכלס מתלבש ממש מעולה. יש המון הבדלי תרבות.
מה הסיטואציה הכי מצחיקה שנתקלת בה?
בעבודה כרגע לא נתקלתי ביותר מדי הבדלי תרבות, אבל אני חושבת שכל העניין הזה של דיוק לפגישות, שלפעמים אנחנו קצת קשה לנו עם זה, וקצת מחפפים, והם מאוד מדויקים, מאוד מנומסים. יש המון דיונים שהם קשורים לכל מה שקורה היום באירופה, הבחירות שלהם, עכשיו זה כל הנושא של החגים, שזה ניו ייר, אז כאילו כל הנושא הוא יותר קשור לדברים משותפים שלאו דווקא יש לנו, ודבר הכי מהותי לדעתי כרגע ש... אני ככה מסתגלת, זה לעבוד בימי שישי, ולהיות בחופש בימי ראשון. כן, אז...
איזה מושלם זה להיות בחופש בראשון.
וואו, זה אדיר, אבל זה קצת פחות מושלם לעבוד ביום שישי, שהמשפחה שלך לא עובדת. אז פחות יום אחד להיות עם המשפחה ככה בפעילות משותפת. אבל שוב, זה כל כך, הכל כל כך דינמי, כאילו אני יכולה פשוט פתאום לא לעבוד חצי יום ולהשלים את זה ביום ראשון, או כאילו אף אחד לא סופר שעות, mm-hmm. שזה משהו שלא קורה לרוב במשרדים.
זה, בדרך כלל זה ככה, אבל בהייטק.
כן, תלוי. יש מקומות שכן, נגיד, כאילו מסתכלים על שעות, או כאילו, אתה יודע, את מעבירים שעון.
כן, אבל בהייטק יחסית השעות גמישות.
כן, כאילו זה זורם, ברור. אבל נגיד, אני בכלל לא מעבירה שעון, כאילו אין איפה להעביר שעון.
את לא מעבירה נוכחות?
לא, אין. אין, אני פשוט נכנסת מתי שנכנסת, עוזבת מתי שאני עוזבת.
אז יש לך את המשימות שלך.
כן. אף אחד באמת לא מסתכל כמה שעות עבדת. כל עניין של כמה באמת value אתה מכניס לחברה, ואני מאוד מתחברת לזה.
כן, האמת שגם בארץ הרבה חברות עברו לקונספט הזה. לפני שהתקבלת לסקאץ', מה היה הרקע שלך?
אז הבקגראונד שלי הוא UX, UI. הייתי UX Team Lead במשך שנים רבות בחברה גדולה.
את יכולה לשתף באיזה?
כן, עבדתי בחברת SafeCharge, שזו חברה של payments. היה לי צוות קטן שהיה ממוקם גם בבולגריה וחלק ממנו בארץ. ובאמת הייתי... יותר UX lead, ולאט לאט עשיתי את המעבר למחקר, שזה נושא ממש ממש מעניין, וזו הסיבה שעברתי.
אז איך בעצם עושים את המעבר?
וואו. אז התחלתי להתעניין במחקר, גם בזמן העבודה שלי. אני עבדתי בחברה שהיא B2B, וקצת קשה לעשות מחקר שזה חברה שהיא B2B, יותר מאתגר מאשר חברה שהיא תכלס B2C. אבל תמיד עניין אותי, כל הנושא המחקר, איך האנשים באמת משתמשים במוצר שאתה בונה, שאתה מעצב, מה הפיין פוינטס, מה הם שונאים, מה הם אוהבים, זה משהו שהוא מאוד מאוד מעניין אותי. אז לאט לאט התחלתי ככה, כל הנושא של המחקר מאוד עניין אותי, שהתראיינתי לסקאץ', בהתחלה לא התראיינתי למחקר, התראיינתי להיות מעצבת מוצר. ולאט לאט, בשיחה שלנו, זרמנו לנושאים של המחקר, ואמרתי שזה משהו שככה, הייתה לנו שיחה, אמרתי שזה מאוד מאוד מעניין אותי, וסיפרתי איך עשיתי את זה בעבר, ואיזה אתגרים היו, ולאט לאט זה פשוט התגלגל למשרה אחרת, ואז אמרו לי, כמה את זורמת להיות חוקרת? ואמרתי, וואו, מושלם, כי זה מאוד עניין אותי, וגם בזמנו פתחתי גם את הקבוצה של Design Researchers, והכל ככה התחבר יחד, וכן, אני יכולה להגיד שזה נושא סופר מעניין.
מה גרם להם להבין שאת החוקרת שהם מחפשים?
אז שהתראיינתי לסקאץ', בהתחלה התראיינתי בכלל למשרה של מעצבת מוצר. ושראיתי את הפוזיציון שלהם באתר, פשוט שלחתי להם הכל ככה בלי פילטרים. למה אני אוהבת סקאץ', למה אני לא אוהבת סקאץ', וכל מה שבאמת ככה, הייתי הכי כנה, ושלחתי את זה ככה ממש as is, ואמרתי יאללה, מה שיהיה יהיה, והם ענו לי, וקבענו רעיון, וכשדיברנו, אז השיחה התנהלה מול להיות מעצבת מוצר, ולאט לאט היא זרמה לכיוונים של מחקר, כי דיברנו ככה על הנושא המחקר, למה זה חשוב ואיך עושים מחקר. בקיצר, השיחה זרמה לכיוון הזה, והם שאלו אותי אחר כך, אחרי כמה רעיונות, אם אני בעניין להצטרף. אמרתי, דה, ברור. ואמרו, אבל למשרה של מחקר. וברור שהסכמתי.
איזה מושלם.
כן, זה היה ממש ממש כיף. גם לא האמנתי מצד אחד, וגם הסכמתי. וזהו, וזה פשוט היה מדהים, כי באמת הייתי אני בלי פילטרים, שלחתי מה שאני באמת חושבת, מה עובד טוב, מה עובד פחות טוב, וזה היה מהמם. אז הטיפ שלי, שהוא קצת לא קשור למחקר, אבל בכלל, מי שמגיש ככה קורות חיים ומתראיין כרגע, לא לדלג על cover letter, ובאמת לכתוב משהו שאתם מאוד מתחברים לחברה הזו. ולמה אתם מתחברים לחברה הזו? אז במקרה שסקייץ' לי אישית היה מאוד קל, כי היה לה המון מה להגיד, אבל אל תשלחו משהו שהוא מאוד basic copy-paste לכולם. באמת תחפשו מה מיוחד בחברה שאתם מתראיינים שם. זה מאוד עובד, ובאמת זה משפיע על ההחלטה של האנשים.
יפה. את הזכרת את זה שבחברות B2B יותר קשה להכניס מחקר, והכנסת את זה בחברה שלכם.
כן.
את יכולה לשתף אותנו מה באמת הדרך להכניס מחקר לארגונים כשאין תקציב?
ברור. אז קודם כל יש התנגדות למחקר בהמון המון המון חברות, וזה לא פשוט להכניס את זה, כי משום מה המחקר היום, איכשהו אנשים תופסים אותו כמשהו נורא ארוך ונורא יקר, וזה לא צריך להיות ככה. אפשר לעשות את המחקר נורא, נורא פשוט, נורא לין וגם זול. אז יש כמה דברים. קודם כל, הרצון לעזור לשני הצדדים, גם למשתמשים עצמם, להבין מה כואב להם שהם משתמשים במוצר, וכל הדברים האלה, כל התקשורת הזו, אפשר באמת להבין במחקר, ברגע שאתה מתחיל לדבר עם המשתמשים. והצד השני זה הרצון לעזור גם לסטייק הולדרס שאתה עובד איתם. זאת אומרת, אם זה מנהל מוצר, אם זה מעצב, אז לא ללכת איתם ראש בראש ולהגיד, אנחנו חייבים מחקר, חייבים מחקר. כי קודם כל, מי שלא מכיר מה זה מחקר ולמה צריך מחקר, הוא יגיד, אוקיי, זה waste of time, ולא ירצו לעשות את זה. אז מה שאני מציעה זה לעשות איזשהו usability session, תכף נדון בזה, מה זה usability session, קצרצר, על איזשהו feature שכרגע בפיתוח, או שמשהו שהוא יחסית זניח אולי, אבל משהו שיכול להביא המון המון value לחברה, או מישהו שהוא בעל החלטה כמו מנהל מוצר, או מישהו, איזשהו סטייקהולדר אחר, פשוט להראות להם את הסשן, זאת אומרת להקליט את הסשן של היוזביליטי, כמובן לבקש את היוזר אם אפשר להקליט, לא להקליט על דעת עצמך, תמיד לשאול את האנשים אם אפשר, ולשלוח, פשוט לעשות את היוזמה הזו, לשלוח את זה למנהל מוצר, ולהגיד, תקשיב, עשיתי מבחן שמישות, ומצאתי ככה, ככה וככה בעיות, ואני חושבת שזה יהיה מאוד 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 טוב לתקן את הבעיות האלה. לרוב זה כזה, וואו, כזה אקספיריינס שמסתכלים ואומרים, וואו, אני לא מאמין, איך לא חשבתי על זה, או לא, אבל למה הוא עושה את זה? והם פשוט מתחילים להבין איך המשתמש, משתמש במוצר שהם בונים. ודבר שאולי אנחנו שוכחים, יש לנו המון אמפתיה כלפי המשתמשים, גם כמעצבי מוצר וגם כחוקרים. אנחנו דואגים תמיד שהמשתמשים שלנו, שיהיה להם חוויה טובה, אבל אנחנו שוכחים לאמפתיה כלפי אנשי צוות שלנו. זה אומר שלא להרביד על אותו מנהל מוצר שגם ככה עמוס, אלא באמת לנסות לעזור לו, ואיך אתה יכול לעזור לו. באמת להביא את כל הבעיות שמישות שפתרת, וכמו שאמרתי, נתתי את הדוגמה, פשוט לשלוח איזשהו חלק של וידאו, לא את כל ההקלטה, אבל נגיד חלק מאוד מהותי כזה של שתי דקות, שלוש דקות של איזושהי בעיה, שהיוזר שובר את הראש, או שהוא ממש כזה, עוד שנייה בוכה מהחוויה לא טובה, ופשוט לעזור להם, באמת לפקס אותם, לפעמים זה משהו שצריך.
אולי צריך לצרף לזה כבר את הפתרון שאנחנו מציעים, בשביל שלא ייווצר מצב, שכמו שאת אומרת, נעמיס על המנהל מוצר, נגיד לו, יש בעיות, כאילו הוא לא יודע שיש במוצר שלו בעיות.
בדיוק. אז כן, חלק מהתפקיד של החוקר, זה מעבר לתת את הדאטה שהשגת, זה באמת להסיק מסקנות, ולהגיע לאיזשהו conclusion ו-insight. זה משהו שהוא מאוד 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 חשוב, שבאמת, אחרי כל המחקר שאתה עושה מאחורי הקלעים, להביא את התכלס לאנשים, שגם ככה אין להם זמן, והם באיזשהו information overload כזה מטורף, באמת להציג להם את ה-action items שאתה ממליץ, שהם יחליטו אם זה משהו שכן רוצים לעשות, אם זה משהו שהם רוצים לדחות, אם זה משהו שלא מתאים, אבל לפחות שיהיה להם את הידע הזה.
מעולה.
וגם אחד הדברים שיכול לעזור להטמיע את המחקר, זה להציג את המחקר ככלי עזר, ולא כמשהו שאיזשהו פרוצדורלי ומשהו שצריך להטמיע את המחקר. זה נשמע קצת כבד. אבל ברגע שמציגים את זה ככלי עזר להחלטות שלהם, זה הרבה יותר קל לשכנע.
אני אחזור לנקודה שאת ציינת, בנוגע באמת לחברות B2B, שהרבה מעצמים עובדים היום בחברות B2B. לפעמים היוזר הסופי הוא לא משפיע הרבה על הביזנס, כלומר, זה לא כל כך מעניין את המנכ״ל, או את המנהל מוצר, אני מקווה שכן, אבל במקרים מסוימים זה פחות מפריע לו שהיוזר לא מרוצה, כי הביזנס ימשיך לעבוד, הם ימשיכו לקבל לקוחות, כי בסופו של דבר מי שמקבל את ההחלטות זה הביזנס השני ולא היוזר.
כן, יש המון, כמובן שיש המון דברים מאתגרים. אני ממליצה איכשהו כן לנסות להבין לפחות מי היוזר, מי הקהל היעד, כי זה יכול לעזור מנהל מוצר או מאפיין להגיע לאיזשהו פתרון עבורם שהוא טוב. אז זה תמיד טוב לדעת. כמובן, אם יש משהו שאותו ביזנס לא מעוניין, אין מה ללכת בכוח, אבל כן צריך להבין איך אתה בתור ביזנס שאתה נותן את הפתרון לביזנס השני, נותן את הפתרון הכי טוב, ולפחות שמהצד שלך, מהסרוויס שאתה נותן, אין איזה שהם פאקים כאלה, שהם לא, את יודעת, שזה אפילו כאילו איזשהם בעיות שמישות, שזה משהו שלא עובד טוב.
כן, האמת שיש עוד נקודה שבאמת אפשר להגיע מכיוון אחר, זה מכיוון יותר אסטרטגי של אם נעשה ריסרצ' מעמיק, יכול להיות שנוכל לחסוך בזמן פיתוח, כי אולי אנחנו מייצרים פיצ'רים שהיוזרים לא צריכים, אז אולי זה איזשהו כלי באמת להגיע לחברות כאלה ולהגיד, אנחנו לא עוזרים ליוזר, כי אנחנו יודעים שאתם לא מעניין אתכם היוזר שלכם, אבל הכסף שלכם כן מעניין. אז בואו תראו איך הריסרצ' הזה בעצם מראה שאחוז מאוד גבוה מהפיצ'רים שאנחנו מפתחים, אף אחד לא משתמש בהם, אז
זה נכון, זה גם יכול לעבוד. ותכלס, המילה ריסרצ' משום מה יש המון התנגדות. כן. אז אפשר להגיע לאיזושהי תובנה, ואפילו אפשר לתת איזושהי דוגמה ולהראות מספרית, כמו שאת אמרת, זה יכול מאוד לעזור. לעשות פשוט יוזמה ולשלוח להם איזושהי הצצה כזו, שזה מאוד יעניין אותם, כי אין ביזנס שזה לא יעניין אותו איך לחסוך כסף ובאמת לחתוך דברים שהם לא רלוונטיים. וברגע שהם פנויים לשיחה והם רוצים להבין, אז כן להכניס את הנושא המחקר ולהסביר.
בחברות שיש להם פחות את האפשרות להתבסס על דאטה, יכול להיות חברות ביטחוניות שלא מחוברות לאינטרנט, במקרים כאלה שמתבססים יותר על רעיונות עומק, איך אפשר למצוא את הפרסונה המדויקת לרעיונות כאלה?
אז קודם כל, הנושא הפרסונות הוא חשוב. יש כאלה שאומרים שפחות. יש ממש דיונים על זה. כמה זה באמת עוזר, הפרסונה. אני יכולה להגיד שזה מאוד עוזר לאו דווקא למעצבים, אלא לאנשים שהם מאוד מתעסקים עם הפתרונות וקצת מרחיקים את הנושא הזה שהם בונים תכלס מוצר לאנשים. ופרסונות עוזרות להבין שכל מה שאנחנו עושים, אנחנו לא עושים את זה בשביל המחשבים או בשביל הטכנולוגיה, אנחנו עושים את זה בשביל האנשים שבסופו של דבר השתמשו במוצר. אז לכן חשוב, כאילו חשוב להדגיש את הנושא הפרסונה ולעשות את ה... לנסות להבין מול מי שיש לו מגעים עם אותם הלקוחות, שזה יכול להיות customer support, זה יכול להיות המון מחלקות שיש להם מגעים עם הלקוחות on a daily base, ופשוט ללכת, לשאול אותם, מי האנשים שפונים אליכם? ומהתכלס, מהתוכן הזה, אפשר להוציא איזושהי פרסונה, להבין, אוקיי, יש לנו עסק עם X, Y, Z, לעשות, כאילו, לבנות איזושהי פרסונה בקצרה, ולבקש מאותו איש שיש לו מגעים עם הלקוחות, כמו מישהו שהוא מקסטמר ספורט, לשאול האם הם מעוניינים באיזשהו אינטרוויו עם האש מקצוע, שזה יכול להיות מאפיין, זה יכול להיות חוקר. בוא נגיד ככה, אם זה חוקר, זה מושלם, זה הולך ישירות אליו, אבל אם אין חוקר, אני חושבת שגם מאפיין יכול לעשות את זה, כי בעיניי, אפשר לעשות כן. את השיחה הזו ולשאול מה עובד, מה לא עובד, ופשוט לעשות איזשהו רעיון סביב הנושא.
בצורה שהצגת, אם אני באמת אפנה לקסטומר סקסס ובעצם אגיד להם, אוקיי, מי מוכן להגיע, והראשון שהסכים אני ירעיין אותו, אני לא בהכרח יגיע לבן אדם שהוא מייצג.
נכון, נכון. קודם כל, מן הסתם שכדי לבנות, כדי להבין מה בכלל הבעיה, את קודם כל צריכה לבנות איזושהי תוכנית. למה את רוצה לחקור את מה שאת רוצה לחקור? אני קוראת לזה research spec, שזה משהו שאני מכינה בכל פעם שאני ניגשת לאיזשהו research, לאיזשהו פרויקט. והספק הזה מכיל את השאלות הרלוונטיות, את ה-assumptions, ההשערות שלך. מה אנחנו כבונים של המוצר, במה אנחנו מאמינים שהיוזרים שלנו משתמשים, ומה גורם להם להרגיש טוב, ותלוי מן הסתם בפרויקט עצמו ובפיצ'רים שאתם בונים, ולסביב זה לבנות איזשהו assumptions, איזשהם השערות, שבסופו של דבר הריסרצ' יעזור להפריך אותם, או להגיד, אוקיי, מה שחשבנו זה נכון. אז חייב להיות איזושהי תוכנית מסודרת, שזה יכול להיות אפילו one pager, משהו נורא בקצרה. ואת ההשערות אפשר לשאול את מנהלי מוצר, כל סטייק הולדר שיש לו מגע עם מוצר מסוים או פיצ'ר מסוים שאת רוצה לעשות עליו מחקר, פשוט לעשות את ה-research spec שמאוד יעזור בסופו של דבר גם לבנות את השאלות הנכונות ולחפש את האנשים הנכונים. וברגע שיש את הספק הזה, לגשת לאותם אנשים שיש להם מגעים עם הלקוחות, שלרוב זה יכול להיות customer success, בעיקר, כן? אז צריך להיות ממש BFFs איתם. ופשוט משם להבין האם יש איזושהי פרסונה שמתאימה למחקר, ברגע שכן, לבקש מהם לחבר אותך, אותם אלייך, ומשם לקחת את זה פשוט לכיוון המחקר.
כמה זמן אידיאלי לרעיון?
אני אוהבת לעשות את ה-30 דקות, כי זה לא מחייב כמו עכשיו לשבת שעה, ואת יודעת, שוב, זו המלצה שלי, כי אני ראיתי שהאנשים זורמים הרבה יותר בעניין של 30 דקות, שזה נראה הכל קטן, זה לא נשמע איזה מחקר מטורף, אלא סתם שיחה ככה לנסות להבין את ה-pain points, מה עובד טוב, מה עובד פחות טוב, אם זה usability session, גם. חצי שעה, תלוי גם ברמת הטסקים, כמה טסקים יש לעשות. לרוב חצי שעה מספיק לי אישית, וכן, באיזשהו שלב אנשים גם מתחילים לאבד את הפוקוס. אז אני חושבת שמשהו שהוא עד שעה יהיה מעולה.
המסמך וורד הזה שהגדרת, שבעצם זה הריסרצ' ספק, את מייצרת אותו פר פיצ'ר שאתם עומדים לפתח.
כן.
אם אנחנו מדברים כרגע באמת על חברה שיש מוצר קיים וכבר יש, ולא תמיד נצמדו לריסרצ', אז מתי באמת את מצאת לנכון להכניס פתאום איזשהו ריסרצ' ספק בתוך פרויקט כבר קיים שהוא רץ?
אף פעם לא מאוחר להכניס ריסרצ', וגם שאני מכינה ספק אם זה לאו דווקא מוצר חדש, אלא מן הסתם כבר מוצר שהוא קיים. במקרה של סקייץ' זה תוכנה שהיא קיימת המון, וכמובן שיש פיצ'רים חדשים שמתאספים, אבל לא תמיד אני עושה מחקר על הפיצ'רים החדשים, אני גם עושה מחקר על הפיצ'רים הקיימים. כי גם שם תמיד אפשר למצוא מה עובד טוב, מה עובד פחות טוב, האם יש איזשהם בעיות שמישות חמורות שלא חשבתם עליהם. אז לכן אני בעד פשוט לעשות מחקר כל הזמן. יש משהו שבאג'ל אומרים יש definition של דן, מתי איזשהו ספרינט נגמר, ואומרים יאללה, דן. אז בענייני של מחקר, Research is never done. זה תמיד, תמיד, תמיד צריך לעשות אותו בכל שלב של המוצר, גם בהתחלה, גם אחרי שמוצאים את הפיצ'ר לאוויר, לראות שמה שהוצאת הוא סבבה, איפה עוד אפשר לשפר, אחרי שיפור עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה הכל עניין כמובן של זמן וריסורסים, אבל אני מציעה כן לעשות את ה-continuous research, לפחות בפיצ'רים הכי משמעותיים שמשפיעים על החברה.
אז אם אנחנו מתרגמים כרגע את כל מה שאמרת לשעות, זה נשמע משהו כמו שעתיים של עבודה?
אז זהו, שקצת לא מדויק, okay. כי התכוונתי למפגש מול היוזר שאת רוצה לבדוק איתו איזשהם בעיות שמשות, אז ל-usability session עצמו לעשות חצי שעה. אבל כדי שזה יקרה, אכן צריך להכין את הספק, שזה נורא תלוי כמה זמן זה ייקח, גם תלוי מן הסתם במיומנות של אותו בן אדם, איך להכין ספקים נכונים, אני אתן כמה טיפים בסוף אחר כך. גם הנושא של הגיוס של אותם משתמשים יכול לקחת יחסית המון זמן, גם לזה יש לי טיפים, שיש תוכנות כמו למשל קלנדלי, שאת פשוט יכולה לשלוח להם את הלינק, והם פשוט יכולים לקבוע בזמן שאת הגדרת שנוח לך, והם יכולים לראות מתי את פנויה ומתי את לא, ובאמת לסגור לך איזשהו חלק בזמן. זה ממש חוסך המון המון זמן בין כל האימיילים, רגע, אתה פנוי בזמן הזה של השבוע, בשעה כזו, אז זה חוסך המון זמן, אבל נושא הגיוס לוקח זמן, תלוי במין הסתם כמה משתמשים את רוצה למחקר. אידיאל להתחיל בחמישה משתמשים, זה מספיק. אפשר לסיים תכלס, אפשר לסיים את המחקר, שזה כאילו פרופר ריסרצ', כן? חוקר בשבוע, כאילו ספיד כזה של גם לעשות את הסשנים עצמם, גם לעבור אחריהם ולהוציא משם אינסייטים. מאוד מאוד חשוב שאתה עובר אחר כך על ההקלטה, לכתוב לעצמך בצד, גם תוך כדי הסשן עצמו, את הנקודות החשובות. זה אחר כך מאוד יעזור לא לעבור עוד פעם על ההקלטה, אלא להגיע לנקודות מסוימות שהיו ממש כזה חשובות, שאתה חייב פשוט להכניס את זה כתובנה בסוף. אז זה יכול לקחת שבוע כחוקר מקצועי. בתור מאפיין אפשר אפילו כפיילוט להתחיל עם אחד, כן? לעשות איזשהו ספקון קטן, לסגור איתו סשן, ותכלס, כן, בשעתיים אפשר, ואפשר להראות משהו כבר למנהל מוצר, שייתן את האור ירוק למחקר.
אז מה בעצם ההצעה שלך לחברות שאין להם תקציב להכניס חוקרת? האם השעתיים שהם יקדישו בשבוע למחקר, באמת ישפרו דברים במערכת?
תמיד, תמיד. כל מגע שיש לנו עם האנד יוזרים, תמיד ישפר. זה תמיד מפתיע להבין פתאום, אני אתן דוגמה, סתם לדוגמה, היה לי, שלא הייתי חוקרת, אלא הייתי מאפיינת, היה איזשהו פיצ'ר, שנורא הפריע לי איזשהו שם בעיית יוזיביליטי, שהייתי חייבת בסופו של דבר לעשות טסטים. עכשיו, בגלל שזה היה פיצ'ר שהוא מאוד פנימי, לא התאפשר לעשות את היוזיביליטי סשן עם האנשים החיצוניים, אמרתי, אין בעיה. אני חייבת להוכיח את הנקודה, ופשוט עשיתי איזשהו usability session פנימי, עם אנשים שהם לא קשורים לאותו נושא שחקרתי, ופשוט עשיתי את הסשן איתם, שהם עובדים של אותה חברה, והראיתי את זה למנהל מוצר, והוא אמר, לא נכון, לא יכול להיות, למה? ואז פתאום, ברגע שהוא ראה שהכיוון שאנשים משתמשים במוצר שהוא בנה, שונה לחלוטין, הוא אומר, אוקיי, סבבה, אני מוכן לשמוע איך אפשר לשפר. ורק אז הצלחתי באמת להכניס את הדברים בצורה יותר נכונה שהייתה בעיניי. וזה באמת עבד.
אז הזכרנו סוגים שונים של מחקר תוך כדי, אולי בואי תעשי קצת סדר איזה סוגי מחקר קיימים.
אוקיי, אז ככה בקצרה, קודם כל אני מפרסמת המון בדיזיין ריסרצ'ר בקבוצה, המון סוגי מחקר, איך להתמודד עם כל מיני בעיות, לכן מי שמעוניין יכול להצטרף.
כן, אני אצטרף ואגיד שהרבה מאוד מאמרים סופר רלוונטיים שעזרו לי. גם מדהים. את משתדלת לשתף עם מאמרים ממש פרקטיים.
כן,
אז
כן.
אז אני סופר מומלץ.
וכן, אני מחפשת בעיקר דברים שיכולים לעזור לי ב-day to day work, וזה משהו שעוזר לעוד אנשים. אז סוגי מחקר יכולים להיות מחקר איכותני, שזה בעיקר כל הרעיונות משתמשים, מבחני שמישות, סקרים, מחקרי שדה, כל הדברים שהם באמת סביב דיבור, סביב איך האנשים משתמשים במוצר, למה זה מפריע להם, מה הפיין פוינט שלהם וכו' וכו'. ויש מחקר שהוא כמותי, שזה מספרים, שזה יכול להיות גוגל אנליטיקס, או כל האנליטיקות שונות. גם סקרים, תכלס, מספרים בסקרים, זה יכול להיות גם כמותי וגם איכותני. מספרים הרבה פעמים לא יכולים להגיד מה הבעיה, הם יכולים להעיד על איזושהי בעיה. לכן, אני תמיד ממליצה להשתמש בשני השיטות, זאת אומרת, בשני הסוגים. גם כמותי שיכול להטריע על איזושהי בעיה, אומרים, אוקיי, מספרית יש לנו פה איזשהו אישו, וללכת ולבדוק אותו מול משתמשים ולדבר איתם, שזה מחקר איכותני, שהוא בעיניי יכול לפתור יותר, להבין יותר מה הבעיות שאותם אנשים חווים. ואחד הדברים שבאמת המון אנשים משתמשים, בוא נגיד ככה קלאסיקה של מחקר שיכולה לעבוד ולעזור להמון אנשים, זה מבחני שמישות, usability session, שאת זה אני ממליצה גם לעשות איזשהו usability session, ולהראות לאותם בעלי החלטות, סטייקהולדרים, מעצבים, מאפיינים, וכל מי שזה יכול לתרום לו, לשפר את המוצר, ולראות את האנשים משתמשים במוצר הזה, בעיניים שלהם. זה תמיד משהו שכזה עוזר להם להבין מה זה מחקר ב-3 minutes.
מה שבעיניי מסוכן במחקר, זה שאנחנו לפעמים יכולים לעשות אותו לא נכון, ואז ההשפעה שלו היא ממש מסוכנת על המוצר.
נכון. אז יש טעויות נפוצות.
אז מה הם?
אז דבר, כמו שאת אמרת, נכון, זה לקפוץ למסקנות מהר מדי. זה מאוד מסוכן, כי אם אנחנו רואים איזשהו פאטרן שחוזר, אפילו בשתי רעיונות, אנחנו אומרים, אוקיי, יש לנו בעיה, וישר קופצים לאיזושהי מסקנה, שזה יכול להיות לא נכון. לכן, אני תמיד ממליצה לבדוק כמה שיותר, כמה שמתאפשר, ותמיד לשים עין, האם המסקנה שהסקתי היא נכונה במשך תקופה מסוימת, ותמיד לבדוק האם ההמלצות שנתת הן נכונות, ולהיות עם יד על הדופק. עוד טעויות שיכולות להיות שאנחנו מבצעים מחקר, זה רצון למלא חללים ריקים, שבן אדם שנייה חושב על איזשהו, לא יודעת, פתרון או איזושהי בעיה, פתאום כזה שותק, ואנחנו ממש נלחצים. תמיד אנחנו רוצים למלא את החלל הריק הזה, וזה לא תמיד נכון לעשות. אם נמתין דקה וקצת, פתאום הבן אדם יבוא עם איזושהי הפצצה מטורפת, שאם לא היינו מחכים לזה, הוא לא היה מגיע לזה. אז לכן אני תמיד ממליצה לשים לב על ההתנהגות של אותו בן אדם, ולא לנסות למלא את החללים הריקים האלה.
אחד באמת הטיפים ששמעתי, זה היה במיטאפ של שיר האחרון, מסטארט-אפ דיזיינרס. זה באמת, הטיפ הכי טוב למחקר זה פשוט לא לדבר.
נכון, לשתוק, לדעת לשתוק. זה מאוד עוזר. לפעמים זה יכול להיות גם ממש מאתגר, במיוחד אם עושים את המחקר מרחוק, דרך זום או משהו כזה, ואז או שיש איזשהו connection issues, או שבן אדם ככה, זה הרבה יותר מאתגר מאשר אינטראקציה בין אישית, אבל מרעיון לרעיון, כאילו צוברים את הניסיון שמאוד עוזר במקרים כאלה. ועוד טיפ שהוא קצת לפעמים קשה להתעלם מהנושא, אם אנחנו מאפיינים, זה לתת לדעות שלך להוביל את המחקר, ולתת לדעות להנחות אותו. זה אומר שאם אנחנו חושבים שהפתרון X הוא נכון, ואנחנו פשוט עם השאלות שלנו מנסים להוביל לאותו פתרון. אז לנסות להישאר כמה שיותר ניטרלים, לפעמים זה קצת קשה, כי לפעמים אנחנו מתאהבים בפתרון שלנו, או פשוט לנסות להסתכל בצורה הרבה יותר אובייקטיבית. ועוד טעות ממש ממש נפוצה זה לעשות את המחקר לבד, ולא לשתף פעולה עם אף אחד, או לא להכניס אף אחד למחקר. מחקר הוא של כולם. זה אומר שכמה שיותר אנשים יכולים לעשות מחקר, הרבה יותר טוב. כמה אנשים שיכולים לשמוע על התוצאות של המחקר, הרבה יותר טוב. אז באמת, לנסות לשתף את זה כמה שיותר, עם כמה שיותר אנשים. ואם יש עוד אנשים שרוצים לעשות את המחקר, פשוט להגיד להם איך לעשות אותו נכון. אם זה usability session שכל אחד יכול לעשות, אפילו מנהל מוצר, כל בן אדם בערך, אפשר להגיד מה הטיפים הכללים, like do's and, and don't, וזה ממש עוזר, ובאמת לנסות להכניס את המחקר לכמה שיותר אנשים, זה ממש יעזור.
מה זה אומר להכניס את זה לכמה שיותר אנשים?
אם את רואה שיש רצון של עוד מישהו, כמו מנהל מוצר, שהוא פתאום מתעניין, והוא רוצה גם לעשות איזשהו מבדקי שמשות, פשוט להגיד איך לעשות את זה. אני נוהגת לשתף מסמכי נושן, כל הדיזיין ספקים שלי אני כותבת בנושן, ופשוט שולחת את הלינק לאותו מנהל מוצר או מעצב, ובאמת המון פעמים אנשים מתייעצים איתי ואומרים, אוקיי, איך אני עכשיו עושה איזשהו usability session או איזשהו interview, ואני פשוט שולחת להם טיפים מה לעשות ואיך לעשות, וזה מאוד עוזר להם. או למשל, הספק שבניתי לפרויקט מסוים, אני נותנת לו בן אדם אחר, אם הוא רוצה לבנות את
ה... להתגשש למשהו.
כן, פשוט שולחת לו דוגמה, ובדרך כלל יש שאלות מעולות שאותם אנשים מכינים עבור המוצר שהם רוצים לחקור.
אז אני חושבת שזה באמת החזון שלנו להכניס לכמה שיותר אנשים בחברה את המחקר, וככה לגרום למערכות לעבוד טוב, כשגם אנחנו נספיק לעשות את העבודה שלנו, ואנחנו בתפקיד של מאפיינים, ועדיין לא בתפקיד של חוקרים. אז טני, ממש ממש תודה לך שהיית איתנו כאן היום.
תודה.
רק לפני שנסיים, את יכולה להביא לנו איזה שהם כמה טיפים אחרונים ממש ממש טובים למחקר?
אז קודם כל, להיות אנשים נחמדים. בעיניי זה טיפ ממש חשוב, כי גם האנשים שאנחנו מדברים איתם ועושים את המחקר, זה מאוד מאוד עוזר אם אנחנו באמת אנשים אמפתיים. לכן פשוט להיות נחמדים, זה אחלה טיפ. ללמוד כל הזמן, כל הזמן ללמוד על איך להשתפר, על השיטות חדשות, איך להתאים שיטת מחקר מסוימת לאותו מוצר, מה מתאים יותר, תמיד ללמוד. וגם ללמוד על ההתנהגות של עצמנו, לראות בהקלטות, איזה טעויות אנחנו עושים, שאנחנו מראיינים אנשים, איפה אנחנו נותנים לאנשים להרגיש לא בנוח, ובאמת כל הזמן ללמוד על ההתנהגות שלנו, ולשפר אותה מפעם לפעם, זה תמיד עוזר.
מתחברת לזה מהמקום של הפודקאסט. כזה, תמיד מקשיבה לעצמי, וכמות הביקורת רק הולכת ועולה.
זה תמיד ככה. גם אני עושה את זה בהקלטות, ואומרת, וואט, דפק.
כן, אני זוכרת שגם טלי שיתפה בזמנו על המקום הזה של באמת לראות את עצמנו ולבקר.
כן, זה תמיד קיים, תמיד קיים.
אבל כנראה שזה מה שגם עוזר לנו להשתפר.
תמיד.
אז יופי, טניה, ממש תודה לך שהיית איתנו כאן היום. אני רק אשתף שזה הפרק השני שאנחנו מקליטות. כי פרק הראשון, בו פעם ראשונה הייתה לי פשלה בהקלטה, וזה נפל עליך.
תודה.
אני מתנצלת.
היה ממש כיף.
אז ממש תודה לך.
תודה לך.
תודה לכם שהקשבתם עד עכשיו, ונשתמע בפרק הבא.
ביי. תודה.
היה מעולה. Press the radio button. Radio button.